עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כוחה.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעת הדשמיא, נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים בדף כ"ח במסכת דמאי, דמאי כ"ח בעיצומה של הלכה, היא פרק שישי, פרק המקבל. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתם התאורה של דוד בן סדה ושמעון בן סדה, ולהמשך החלמתו ורפואתו של נתן בן רחל בתוך שאר חולי ישראל. אומר הירושלמי, אנחנו ראינו בבריתא שכאשר יש לך ענבים שלמעשה הוכשרו לקבלת טומאה, או זיתים שהוכשרו לקבל טומאה, ומדוע הם הוכשרו לקבל טומאה? מפני שהזיתים הוסמו, הונחו במעתן, מעתן זה כלי שבו היו מחממים את הזיתים בטרם קטישתן, וכאשר הניחו אותם במעתן, הרי שמעט שמן זב מהם, והרי בכך הם הוכשרו לקבל טומאה, שהרי כל פרי, ברגע שהוא נקטף מהעץ, גם אם שרץ טמא או מת ייגע בו, הוא לא ראוי לקבל טומאה, אלא אם כן הוא יוכשר לכך. כיצד הוא מוכשר לכך? על ידי מגע באחד משבעת משקים. יוצא שהענבים הללו והזיתים הללו הוכשרו לקבל טומאה. או של הירושלמי, ועבד של ענבים לא תוראו? מה שלמדנו, שכאשר משקה יוצא מהענבים, כאשר הם הונחו שם בסל שלהם, וכי זה לא מדאורייתא, הרי ודאי שזה מדאורייתא. מדוע? כי אם לא היה כאן חשש טומאה מדאורייתא, לא היו אוסרים למכור את הענבים הללו למי שאינו חבר. אלא ודאי, היין הזה חשוב, המשקה הזה שזב מהענבים חשוב להכשירם לקבל טומאה, וכנ"ל השמן שזב מהזיתים כאשר הם מונחים במעתן בטרם קטישתן, הרי בכך הם הוכשרו לקבל טומאה מן התורה, ולכן אסרו למוחם למי שאינו זרי בהלכות טומאה וטהרה, שהרי מאחר שהם כבר הוכשרו לקבל טומאה, אם תמכור אותם לאדם שאינו זהיר בדיני טומאה וטהרה, הרי שהוא יטמא אותם. אבל ליתד הפליג על רבי יוחנן, לכאורה דין זה סותר את דבריו של רבי יוחנן. דרבי יוחנן בא ואמר, כשם שאמרו קטן חומרין, מכיוון שאמרו שיש הלכות שכאשר הן נוגעות לקטן, הרי שאינן אלא דין דרבנן, למשל מבאר הגרא כאן במקום, שהירושלמי כאן מכוון למשנה בתארות פרק ג' משנה ח', שכאשר אנחנו רואים תינוק שלידו יש עיסה, ואנחנו רוצים לדון האם העיסה טמאה או לא טמאה, הרי שאנו אומרים שמכיוון שהקטן דרכו לגעת בכל מיני דברים באשפה שמטמאים אותו, הרי שגם העיסה טמאה. ולפי רבי יוחנן כל הדין זהו דין דרבנן, ולכן אם זה תרומה לא שורפים אותה, כי מדאורייתא היא טהורה ורק מדרבנן היא טמאה. אבל כאן אנחנו אומרים שמדאורייתא הענבים הללו, אם נמסור אותם לאותו, נמכור אותם לאותו יהודי שאינו זרי בהלכות טומאה וטהרה, הם יקבלו טומאה, מפני שמדאורייתא הם הוכשרו לקבל טומאה. אם כן, נשאלת השאלה, אם רבי יוחנן אומר שכל החומרה של קטן היא אינה אלא מדרבנן, הרי יוצא שכך אמרו מעתן של זיתים חומרין, הרי גם כאן הכל יהיה מדרבנן ולא יהיה מדאורייתא. כי הירושלמי כעת מבין שדבריו של רבי יוחנן הם מדברים על המשנה שאומרת זיתים מתי מקבלים טומאה, ועונה שם המשנה, מי שיזיעו זיעת המעתן. ועל כך אומר רבי יוחנן שזה רק דין דרבנן ולא דין דאורייתא. אנחנו רואים אצלנו שזה דאורייתא ולא דרבנן. מתרץ הירושלמי רבי חזקיה. אמר רבי יונה בשם רבי ירמיה מהפליגין, מהי נקודת המחלוקת בין רבי יוחנן לבין האמוראים החלוקים אליו? ויש המבארים שמכיוון שלא מצינו מפורשות שרבי יוחנן החלק על אמוראים אחרים, הרי שגורסים כאן במקום פליגין פלגין, כלומר, מתי רבי יוחנן חילק בין מעתן של זיתים לתומות אחרות, שמעתן של זיתים כל תומתו אינה אלא מדי רבנן, זה דווקא בחיבורים. כלומר, אם התומעה נגעה במקצת הזיתים במעתן, הרי אנו דונים לומר רק מדי רבנן, כך מבאר רבי יוחנן, שכל הזיתים המונחים באותו סל במעתן, הרי הם מוגדרים כגוש אחד וכולם נטמאו. אומר רבי יוחנן, זה שאני מגדיר את כל הזיתים כגוש אחד, זה רק חומרה מדי רבנן, כי מדאורייתא כל זית הוא בפני עצמו. ומכיוון שהטומאה נגעה באחד הזיתים שבמעתן, הרי היא לא נגעה בכל הזיתים. לפי שבכל מקום מבאר רבי יוחנן, נשוך חיבור. כלומר, לפי רבי יוחנן, כך הוא מבאר, מתי מדאורייתא אנחנו מגדירים את כל הזיתים כגוש אחד? רק אם הם מחוברים באופן כזה, שאם אני ארצה להפריד זית אחד, הרי שהוא ינשוך מעט מהזית שלצידו. ומכיוון שכאשר הנחתי את הזיתים במעתן, אם אני ארצה להוציא זית אחד, הרי שהוצאתי אותו ללא שנגסתי מהזית שלידו, כי אם רק זיתים המונחים זה על זה, אבל לא דבוקים באמת, הרי שאומר רבי יוחנן מאוך אינו חיבור, ומכיוון שזה לא חיבור, הרי שכל הטומאה כאן היא מדרבנן. וכה, במעטן של זיתים, אנחנו רוצים להחמיר שאפילו מאוך חיבור, ולכן רק אם חלק מהזיתים הוכשרו לקבל טומאה, כולם הוכשרו לקבל טומאה. אומר רבי יוחנן, כל זה מדרבנן. ההכשרן מן התורה. קם רבי יונה עם רבי ירמיה. אמר לו, את אמרת הדמילתא? אתה אמרת דבר חידוש זה, שמה שרבי יוחנן אמר, שהחומה היא מדרבנן, זה רק לגבי חיבור הזיתים, שאם הטומאה נוגעת באחד הזיתים, לא כל הזיתים טמאים, אבל האם הם הוכשרו לקבל טומאה, רבי יוחנן מודה שהם הוכשרו מדאורייתא? אמר לאינמיני, אם אתה שואל אותי, אפילו הכשרן חומרין, אני מקל עוד הרבה יותר, עד שאתה טמא עליי על כך, אני מקל ואני סבור לומר, שלומר שכל הזיתים הוכשרו לקבל טומאה, גם החומרה הזאת היא מדרבנן ולא מדאורייתא. שואל הירושלמי, ועתני הרי הברייתא אומרת, שווין שאין מוכרין גדיש של חיטים, גדיש של חיטים זוהי כמות גדולה של חיטים, ועבד של ענבים, אלו הם הענבים המונחים בכלי, ומכיוון שנוזל מהם מיץ של ענבים, הרי הם מוכשרו לקבל טומאה ומעטן של זיתים, אלא לחבר, מותר למכור רק לחבר ולמישהו יודע שהוא עושה אותן בטהרה. נשאלת השאלה, שואל הירושלמי, מדייק הירושלמי, וכי עבד של ענבים לא תורה, היא בוודאי שזה דין מדאורייתא שהוכשר לקבל טומאה. ודכבתה על פי זה יש לומר שמעטן של זיתים, בשביל לומר שהזיתים הוכשרו לקבל טומאה, זה גם מדאורייתא ולא מדרבנן. אם כן, מה יקדום? כיצד אתה רבי ירמיה תיישב את הדברים, אם אתה סבור לומר שזה רק דרבנן ולא דאורייתא? אלא תפתור יש להעמיד, שהברייתא הזאת מתבארת כשיטת רבי מאיר. דרבי מאיר אמר, המוהל כמשקה. כלומר, יש מיץ שזב מהזיתים, שאז הזיתים בוודאי יוכשרו לקבל טומאה מדאורייתא. כי יש לנו יד שחד דם, אלו הם שבעת משקים, שמכשירים את הפירות היבשים לקבל טומאה. ובלעדיהם, אם הפרי לא בא לכלל מגע, באחד משבעת משקים מרצון הבעלים, הרי שהפרי הזה לא יקבל טומאה. גם אם שרץ מתיגה בו, הוא לא יקבל טומאה. אבל מה הדין אם יש לנו מוהל שזב מן הזיתים? האם המוהל הזה חשוב כמשקה המכשיר, כאחד משבעת משקין? המכשירים את הזיתים לקבל טומאה או לא, זה דין דרבנן. על כך רבי יוחנן אמר שזה דרבנן. אז אל תקשה עליי מהברייתא שסבורה שזה דאורייתא. הברייתא עוסקת במים שזבו מהענבים. זה בוודאי מכשיר את הזיתים מדאורייתא לקבל טומאה. רבי יוחנן עוסק במוהל שזב מן הזיתים. הם, המוהל הזה מכשיר את הזיתים לקבל טומאה רק מדרבנן. אמר רבי זעירא חוזר כעת הירושלמי, לבאר את המחלוקת שראינו במשנה שלפי בית שמאי לא ימכור אדם את זיתיו אלא לחבר. ובית הלל אומרים, אף למעשר ונשאלת השאלה למה בית שמאי לא הזכירו גם את דין המעשר. לכאורה, אל תמכור זיתים אלא למי שמקפיד על המעשרות. לא רק למי שמקפיד על דין הטומאה וטהרה. אלא אומר רבי זעירתא מדבית שמאי, אין דרך חבר להיות מוכר זיתים אלא למעשר. זה דבר פשוט, שהחבר בוודאי לא ימכור פירות שאינם מאוסרים פירות אבל ליהודי שאינו מקפיד על דיני הפרשת טומאות ומעשרות. אלא באו בית שמאי לחדש, שגם אל תמכור למי שאינו מקפיד על דיני טומאה וטהרה. אבל בעצם בית שמאי אינם חלוקים על בית הלל, הם בוודאי מסכימים איתם. רק הם סבורים שלא צריך להזכיר זאת מחמת פשיטות הדבר. היינו במשנה צנועי בית הלל. היו נוהגים כדבר בית שמאי, מהו צנועי? מדוע הם מוגדרים? מדוע הם קיבלו את התואר צנועי, עונה הירושלמי צנועי זה כשרי? אמר רב חיסדא כאן שנינו שהכשר נקרא צנוע. ראינו במשנה שניים שבצרו כרמיהן לתוך גת אחת. אחד מעשר ואחד שאינו מעשר, שני האנשים האלה אחד מקפיד על טומאות ומעשרות. והשני לא. הרי שהמעשר מעשר את שלו וחלקו בכל מקום שהוא, אבל הוא לא צריך להסיר את כל מה שנמצא בגת, כי נמצא בגת גם ענבים שאינם שלו. אמר רבי אלעזר, כל משנתנו היא כרבי מאיר. רבי מאיר אמר, לא התירו למכוד מי אלא לסיתון בלבד. רבי מאיר אומר, כל מה שחכמים הקלו על הסיתונאים, סיתונאים זה אנשים שמוכרים בכמויות גדולות, זה כמו היום הספקים הגדולים, המפעלים הגדולים, שמוכרים לחנויות או מוכרים לסופרים, אז הסיתונאי מחזיק בדרך כלל כמות מאוד מאוד גדולה, וחכמים הקלו עליו, שלמרות שיש דין, שכאשר יש לך דמי אסור לך למוחו אם אתה לא מעשר אותו, הרי שהסיתונאים, כך למדנו לעיל, הסיתונאים הקלו עליהם שהם יכולים למכור דמי ללא שמעשרים, ראינו בכך שני טעמים לעיל. אבל סתם אדם שאינו מחזיק כמות כל כך גדולה אסור לו למכור דמי לפני שהוא מעשר אותו. ועל פי זה צריך לומר שהחבר צריך לאסר את חלקו של המארץ, כי אם לא הוא בעצם מוכר לו דמי. אם כן נשאלת השאלה, איך נבאר את המשנה ופת על רבי אלעזר יבאר את דברי המשנה באופן הבא? המעשר מעשר את שלו בתורת ודאי. כלומר, מי שמקפיד על תומות ומעשרות, הרי שהוא מפריש תומות ומעשרות על החלק שלו כדין תבל ודאי. וחלקו בכל מקום שהוא כדמי. אבל החבר באמת צריך לעשר כל חלק שהוא לוקח מהיין, גם שייתכן שהוא לוקח את החלק של חברו. הוא לא יודע אם החבר שלו יסר או לא. אז הוא מעשר את החלק של חברו כדמי. אבל את שלו הוא מעשר כחלק ודאי. ועל פי זה יוצא שהמשנה סבורה כרבי מאיר, שרבי מאיר אומר שאסור למכור דמי, ולכן חייבו את החבר לעשר את חלקו של המארץ שלא יהיה נראה כמוכר לו דמי. ממשיך הירושלמי ואומר, רבי יונה, בעיר רבי יונה דן, מוכר ודאי ומתקן דמי. איך יכול להיות שהחבר מוכר לעם הארץ תבל ודאי? הרי מה קורה כאן? בעצם הסחורה שלך ושל חברך יתערבו יחד. כאשר אתה לוקח, אתה בעצם נותן לשני את החלק שלך, זה בעצם מכירה וקנייה. ולכן אמרנו שתעשר אותו כדמי. אבל נשאלת השאלה, למה אתה מעשר אותו רק כדמי? הרי בא רבי יונה ואומר, למרות שהחבר מעשר מספק, אבל אתה לא יכול להקל שיעשר כדמי. מדוע? כי הרי יכול להיות שזה טבל. כי הרי כאשר אתה מפריש דמי, אתה לא מפריש תרומה גדולה. אבל מכיוון שהדבר ידוע בוודאי שטבל הוא, והספק אינו, אלא במידת חיובו של החבר לעשרו, שואל רבי יונה, למה הוא מעשר כדמי ולא מעשר כוודאי? אלא אין לך לבאר את הדברים, אלא כפי כהיד אמר רבי יוחנן, שדברי הכל היא. רבי יוחנן אומר שהמשנה שלנו היא לא רק רבי מאיר, אלא גם כדעת חכמים. ומתבאר את המשנה כדלהלן, המעשר זה שמקפיד על מעשרות, ויש את הגת לפניו שיש בו עירוב של גפנים, ענבים שלו ושל חברו שאינו מקפיד על מעשרות, המעשר מעשרת שלו כוודאי. ומה כוונת המשנה וחלקו בכל מקום שהוא דמי? הכוונה וחצי חלקו. כלומר, לפי רבי יוחנן, הרי יש כאן ספק, האם החלק שהחבר שמקפיד על מעשרות שנוטל מתחילה כולו שלו, או שמה נאמר שמההתחלה הם שותפים בכל טיפה וטיפה של היין, ויוצא שחצי מהיין שהוא מקבל עכשיו, זה בעצם היה יין של חברו. אבל החצי שלו היה שלו מלכתחילה. אבל אנחנו לא מסופקים שמה התחלפו החלקים לגמרי, וכל חלק שנוטל זה בעצם חלק שהיה מתחילה של חברו. שהרי יש מחלוקת לגבי ברירה, כאשר יש שותפים, איך אני מגדיר את השותפים? יש דעה שאומרת שלכל אחד יש חצי. יש דעה שאומרת שלכל גרגיר וגרגיר כל טיפה וטיפה היא שייכת לשניהם. רבי אלעזר סובר כמו השיטה הראשונה, שהשיטה הראשונה אומרת שכל זמן שהשותפות קיימת, הרי לכל אחד יש חצי, אבל לא לכל אחד יש בעלות על כל טיפה וטיפה ביין. לכן רבי אלעזר אומר, אנחנו מסופקים. אולי אתה החלפת את החלק שלך עם החלק של חברך, ולכן החבר צריך לעסק את תורת מי על חלקו של עם הארץ. אבל רבי יוחנן ורבי יונה סבורים שייתכן שהגיע חצי חלקו של עם הארץ לידו, מפני שכל טיפה וטיפה שייכת לשניהם, ולכן הוא לא חייב לעשר אלא על חצי חלקו של עם הארץ ולא על הכל. אומר הירושלמי, כך יש לבאר כאן את הדברים לדעתו של רבי יוחנן. לעברת הדברים נקרא את ביאור הפני משה. מבאר הפני משה כך, שכנגד חצי חלקו שביד חברו, מפרישו משלו דמי, והיינו נמי על חצי חלק שלו, שהרי נתערבו אחר שכל אחד ואחד נתן חלקו בגד, ואין ברירה. וכשנוטל זה חלקו מן הגד וזה חלקו, מה אנחנו אומרים? שמה בכל חלק וחלק, כל טיפה וטיפה שנטל, יכול להיות שיש בו חצי של חברו שאינו מעשר. לכן למרות שזה המעשר יפריש ודאי על חלקו, למרות שעל החצי שלו הוא יפריש תומות ומעשרות, אבל אנחנו חוששים שכאשר הוא לקח כעת נגיד 100 ליטר יין, יכול להיות שיש בחלק שלו חצי חלק חברו, כמו שיש חצי חלקו ביד חברו. כי אם 50 ליטר הם של חברך, אז 100 ליטר שחברך שאינו מעשר נטל, יש שם 50 ליטר שלך. ולכן הדין הוא שהוא מעשר חלקו בכל מקום שהוא יש בו דמי, וזה הכוונה חצי חלק חברו שבחלקו צריך להפריש עליו בתורה דמי, כך מבאר הירושלמי את הסוגיה, כי את נראה בסייעתא דשמיא לחבב. אומרת המשנה, מה דינם של שני אנשים שקיבלו את השדה יחד בהריסות, כלומר אין כאן הריס אחד, יש כאן בעלים אחד של שדה ושני הריסים. או לחילופין שירשו מאביהם שדה וכעת הם שותפים. או לחילופין שני אנשים זרים שקנו ביחד שדה והם שותפים בשני השתתפו. הדין הוא שכאשר הם חולקים את פירות השדה, את התפוקה, את היבול, יכול הוא לומר לו, תול אתה חיטים שבמקום פלוני ואני חיטים שבמקום פלוני. או לחילופין, אתה יין שבמקום פלוני ואני יין שבמקום פלוני, ולכאורה נשאלת השאלה איך זה מותר. הרי זה לא מאוסר, וייתכן שחברך לא מאסר, ואתה לוקח 50 ליטר יין מכאן, כתוצאה מזה מכרת לא בעצם את ה-50 האחרים, הרי המאה של שניכם. אם אתה לוקח 50 מכאן והוא לוקח את ה-50 האחרים, בעצם מה עשית? מסקד מחירה. אני מוכר לך את ה-50 האלה, ותן לי את ה-50 האלה, ואתה נתת לו טבל, אם עשו למכור טבל, כיצד החלוקה הזאת מותרת. הרי כל חלוקה בין שני אנשים היא בעצם כמוה כפעולה מחירתית. מכיוון שפעולה מחירתית בטבל אסורה, אם כן גם כאן הדבר אמור להיות אסור. אומרת המשלם בכל זאת, הרי שהדבר מותר, כי אנו אומרים שיש ברירה, והרי הוברה מלכתחילה ש-50 ליטר יין שלך, וה-50 שהוא קיבל הם שלו, יוצא שלא מכרת לו את ה-50 שלך, אלא נתת לו את ה-50 ליטר שהיו מראש שלו, אז אין כאן פעולה מחירתית, אם אנו אומרים שיש ברירה. אבל אני אומר לו, תול אתה חיטים ואני שעורים, תול אתה היין ואני אתול את השמן, כי באופן כזה, בשני מינים, כאשר לך יש חיטים, כשיש חיטים וסוערים בשותפות, אבל אתה נותן לו את הסוערים ואתה לוקח את החיטים, כאן לא שייך לומר ברירה, כי בוודאי שגם החיטים וגם הסוערים היו של שניכם. אז אם אתה נותן לו 100 קילו סוערים ואתה לוקח 100 קילו חיטים, הרי יוצא שמחרת לו את הסוערים בשביל לקבל את החיטים. יוצא שמחרת לו טבל, הרי שהדבר אסור, כי אסור למכור טבל לעם הארץ. חבר דין נוסף ועם הארץ שירשו את אביהם עם הארץ. וכאשר אביהם עם הארץ הוריש להם פירות, הרי שהפירות בגדר דמי, כמו כל פירות של עם הארץ. והכלל הוא שאסור לך למכור דמי אם אתה לא מאסר. ראינו לאל שלגבי סיטונאים מותר, אבל באופן כללי הדבר אסור. יכול הוא לומר לו, החבר לאחיו המארץ, תול את החיטים שבמקום פלוני, קח את 100 קילו חיטה שיש שם למעלה, ואני חיטים שבמקום פלוני, ואני את 100 קילו חיטים שיש למטה במחסן. או לחילופין, אתה תול 100 ליטר יין שבמקום פלוני למעלה, ואני יין שבמקום פלוני למטה, אין בעיה. מכיוון שזה מין אחד, ואנו אומרים שיש ברירה, עוברה מלכתחילה, ש-50 ליטר האלה שלקחת הם שלך, ו-50 ליטר שהוא לקח הם שלו. אבל אם זה שני מינים כפי שראינו מקודם, אבל לא אמר לו תולתה חיטים ואני שעורים, תולתה הלך ואני היבש, כי באופן כזה זה מוגדר כשני מינים, והרי יוצא שאתה מוכר לו טבל והדבר עשו. מביא ירושלמי תני ישראל וגוי, שקנו שדה בסוריה, והכלל הוא שסוריה דינה לחלק מהדברים כמובן בבבלי בתחילת גיטין כארץ ישראל וחלקה דינה כחוץ לארץ. ומכיוון שפירות שדה של גוי בסוריה, הרי הפירות הללו פטורים מתרומות ומעשרות, והישראל והגוי ביחד קנו, אז יוצא שהפירות של הישראל חייבים בתרומות ומעשרות, ואילו הפירות של הגוי פטורים. הרי הוא כתבל וכמעוסה מעורבים זה בזה, החלק של הישראל הוא תבל, החלק של הגוי אין עוד דין הפרשת תרומות ומעשרות, יוצא שיש כאן פירות תבל עם פירות שאינם תבל המעורבים זה בזה. ואם אין ברירה, אנחנו אומרים שהכל מעורב, ולכן אסור באכילה. כי רבי סובר שאין ברירה, יוצא שכל גרגיר, חציו תבל וחציו חולין. לכן הישראל צריך להפריש תרומות ומעשרות רק על מחצית מן התבואה, ויכול להפריש עליה או מתבל אחר או מהתבל כאן. רשב"ג חולק ואומר, חלקו של ישראל חיה וחלקו של גוי פטור. הרי בסוף אתם עושים חלוקה. נגיד השדה הזאת הפיקה 500 קילו תפוזים, אתה לוקח 250 קילו ועברו 250 קילו, נמצא שמלכתחילה עוברה הדבר ש-250 קילו האלה שלך, ואז הם תבל כי אתה יהודי, ו-250 קילו שלו הם מלכתחילה היו שלו, אז הם לא חייבים בתרומות ומעשרות, ולכן אין דינם כתבל. רבי יסה בשם רבי חנינה אומר, מפליגין במאה המחלוקת בין רבי לרשב"ג דווקא כאשר חלקו שדה בקמתה, כלומר כאשר הם חילקו את התבואה כאשר היא מחוברת לקרקע. אבל אם חלקו את השדה לאחר קצירת התבואה, מה שנקרא חלקו גדיש, עדינו אף רשב"ג מודה שכל כלח וכלח של שותפותו, וכאן כולם מסכימים שלא אומרים ברירה. למה? כי כאשר התבואה מחוברת, מה שנקרא שדה בקמתה, רשב"ג סובר שיש ברירה, ועוברה מלכתחילה שהחלק שנטלת צמח בחלקך, ולכן החלק הזה חייב בתרומות ומעשרות. אבל כאשר החלוקה לאחר הקצירה, כעת אי אפשר לומר שהחלוקה לאחר הקצירה מלמדת שהחלק שנתת גדלה בחלקך. אמר רבי יונה, אמר רבי יוסי בשם רבי יוחנן מפליגין, מה המחלוקת של רבי ורשב"ג דווקא בשחלקו שדה בקמתה, כאשר התבואה עודנה מחוברת לקרקע. אבל אם חלקו עומרים, כלומר לאחר הקצירה, אף רשב"ג מודה כפי שראינו לרבי שכל כלח וכלח של שותפות וחייבים בהפרשת תרומות ומעשרות. על דת דרבי יונה של הירושלמי לפי רבי יונה, מה בן גדיש, מה בן אומרים? מדוע? יש הבדל. כאשר הם חילקו את התבואה בגדיש, לבין אם חילקו אותה כאשר התבואה היא כבר אומרים, הרי בשני המקרים התבואה קצורה, אם כן מה החילוק? מתרץ הירושלמי בקוצר כלשהו מניח לפניו. רבי יונה סובר שרשבג מודה לרבי באומרים, כלומר הוא בא לחדש, שאם חילקו את התבואה כאשר היא בגדיש, רשבג מודה שאין ברירה, מכיוון שהעבירו את התבואה מהמקום שבה היא גדלה והיא התערבה כל התבואה יחד. אבל אפילו כשלא העבירו את התבואה אלא קצרו חלק והפכו, אגדו, קיבצו את התבואה לאומרים והניחו אותה במקום ששם היא צמחה, כאן אין ברירה. מדוע אין ברירה? כי היא לא מחוברת לקרקע, אלא היא תלושה. אז זה החידוש שיש בדברה. אבל רבי חנינה באמת סבור שמתי רשבג מודה לרבי. דווקא שימו לב, אם חילקו את התבואה כשהיא מונחת באומרים במקום צמיחתה. ואז לפי רשבג יש ברירה. אמר רבי יושעיה דתימא, מה שאנחנו אומרים שיש ברירה ובזה נחלקו רבי ורשבג, זה דווקא כשקנו על מנת שלא לחלוק. ולאחר מכן החליטו לחלוק. אבל אם מלכתחילה היהודי והגוי קנו שדה בסוריה על מנת לחלוק, כאן גם רבי מודה לרשבג שזה חלק המגיע לו משעה הראשונה. כי זה בעצם הסיכום הראשוני ביניהם, אנחנו נחלוק יום אחד את התבועה כאן. יוצא שמלכתחילה התבועה צמחה על רקע של הנחה, של ידיעה שתהיה כאן חלוקה. יוצא שמלכתחילה העתיד, התבועה שהיהודי כך והתבועה שהגוי כך, התבועה של היהודי גדלה במקום המחייבה. הפרשת אומות ומעשות, ואילו התבואה שהגוי לקח היא מלכתחילה צמחה במקום שאינו מחייב אותה בתרומות ומעשות. אמר רבי יוסי מילי הון דרבנין פליגין, החידוש של רבי יושעיה, דע לך שהחידוש הזה יש לנו כאן אמוראים החלוקים עליו. דאמר רבי אבא בשם רבי יוחנן, האחים השותפים, מה זה האחים השותפים? זה האחים שירשו את אביהם, וכעת ירושת אביהם שייכת לשניהם. הדין הודע לך, הירושה הזאת תלויה במחלוקת רבי ורשבג. האם אומרים שיש ברירה? או האם לא אומרים שיש ברירה? ונפקמינה תהיה כמבואר בסוף ביצה ובבלי בדף למתת ובעוד סוגיית בשס. לגבי למשל מחצית השקל, כך מופיע בשקלים. האם יש כלל שאם האבא מפריש שתי מחציות השקל על שני בניו, הדין הוא שהוא לא חייב להוסיף קולבון. קולבון זה מין מטבע בעל ערך פחות שאתה צריך להוסיף אם אתה נותן מחצית השקל בעבור שני אנשים. אם שני אנשים נותנים, אז צריך להפריש קולבון. אבל מכיוון שכאן הכסף מגיע מרשות אחת מהאבא, אנו דנים את הירושה אם אני אומר שיש ברירה, או שאני אומר שאין ברירה, אז הדבר תלוי. כי כאן מדובר שהכסף הזה, למעשה הם חילקו את הכסף וחזרו והשתתפו. האם אני מגדיר את הכסף ככסף שהוא יש לו שתי בעלויות או בעלות אחת? אם זה בעלות אחת, לא צריך להוסיף קולבון. אם זה לא בעלות, צריך להוסיף קולבון. או למשל, מעשר בהמה. הכלל הוא ששותפים פטורים ממעשר בהמה. אבל היחיד חייב במעשר בהמה. אם הם ירשו את אביהם, חילקו את הבהמות, חזרו ונשתתפו. האם הם חייבים במעשר בהמה או לא? הרי אם הם ירשו את אביהם ועדיין לא חילקו, הם חייבים במעשר בהמה. מדוע? כי הירושה עדיין זה מה שנקרא תפוסת הבית שייכת לאביהם, וזה רשות אחת, אז יש כאן בעלות אחת וחייבים בהפרשת מעשר בהמה. אבל אם הם חילקו וחזרו ונשתתפו, הדבר תלוי. מי שאומר שאין ברירה, הרי לא הוברר למפריע שהחלק שכל אחד לקח היה שלא מלכתחילה, ואנו דנים אותם כשותפים שפטורים ממעשר בהמה. אבל מי שאומר שיש ברירה, כל אחד מה שהוא לקח עובר למפריע שזה מה שהיה שלו, וכאשר הם בעצם חיברו ביחד, חזרו ונשתתפו, הרי שהם יהיו חייבים במעשר בהמה, כי זה ישות אחת ולא שתי ישויות. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה ז', אומרת המשנה, גר וגוי שירשו את אביהם הגוי, ואבא הגוי הוריש כאן עבודה זרה, נגיד יין נסך, שעשו ליהודי לענות מזה. יכול הוא הגר לומר לאחיו הגוי, תול אתה עבודה זרה ואני תול את המאות. כך אתה יין נסך ואני פירות. לכאורה היה מקום לאסור. מדוע היה מקום לאסור? כי מה אתה גר אומר לאחיך הגוי? הפסל של העבודה זרה שווה 100,000 דולר, ויש כאן 100,000 דולר מזומן. אז תיקח את הפסל ותן לי את ה-100,000 דולר. בעצם הגר מוכר לגוי את הפסל כדי לקבל את ה-100,000 דולר מזומן. היה מקום לאסור את הדבר. אבל הדין הוא שזה לא אסור. הדין הוא באה המשנה ואומרת שהדבר מותר. אבל מי שבא הוא לרשות הגר והוא זכה בהם, הרי שעשו, כי אז זה שלו, וזה עשו ביסו הנאה, אז הדבר יעשו. המוכר פירות בסויה, ופירות בסויה שרוב זדתיה הם של גויים ופטורים מתומות ומעשרות, כפי שראינו שפירות של גוי בסויה פטורים מתומות ומעשרות, ואמר שהפירות הללו משל ארץ ישראל, ולכן הם חייבים בתומות ומעשרות, הרי שחייב הקונה לאסם, כי המוכר נאמן, למרות שהוא מוכר את הפירות בסויה, הוא נאמן לומר שמקור הפירות מגיעים מארץ ישראל ולא מסויה. ואם הוא אומר הפירות מוסרים הם, נאמן שהפה שעשה הוא הפה שיתי, הרי אם אולי המדבר מה היית אומר, שהפירות מסויה הם פטורים. כשהוא אומר שהפירות מארץ ישראל, אז הוא אומנם מחייב אותם, אבל תאמין לו שהפה שיתי שהפירות מוסרים. ואם הוא אומר הפירות הללו גדלו בשדה שלי בסויה, הרי שהקונה חייב לעשר. ואם הוא מוסיף ואומר מוסרים, אם גם הוא נאמן שהפה שעשה הוא הפה שיתיר. ואם ידוע לו שיש למוכר שדה בסויה, הרי שהוא חייב לעשר, כאן אין הפה שעשה הוא הפה שיתיר. כי גם אם המוכר לא היה אומר לך שהפירות הללו גדלו בשדה שלו, מכיוון שאתה יודע שיש לו קרקע והוא מגדל פירות, הרי שמלכתחיל אתה חייב במעשר. אם הוא מחדש לך את חיוב המעשרות, כי אם אולי מדבר היית אומר זה גדל אצל גויים, אז הוא חידש את החיוב ואומר מוסרים הפה שעשה הפה שיתיר. אבל אם אני יודע על החיוב בלעדיו, אין פה הפה שעשה הפה שיתיר. אומר הירושלמי, ישראל וגוי שקנו ביתו של גוי והיה שם יין נסך ועבודה זרה ומעות, לא יאמר לו הישראל החברו הגוי השותף של אותו לת יין נסך ועבודה זרה ואני מעות. מדוע? כי בעצם הוא מוכר לו עבודה זרה בשביל לקבל כסף מזומן. הם קנו ביחד את הגוי עם כל, את הבית עם כל תחולתו. יש בבית מזוודה עם $100,000 מזומן, ויש שם עבודה זרה בשווי $100,000. אם הישראל אומר לגוי, קח את העבודה הזרה, תן לי את $100,000, מה אומר לו בעצם? אני מוכר לך את הפסל ששייך לי, כי אני קניתי את הבית איתך, בשביל לקבל $100,000. יוצא שאתה נהנה באופן ישיר מהעבודה הזרה. אמר רבי יוחנן, לא סוף דבר יהיה נסך ועבודה זרה ומעות. לא רק כאן שמדובר בשני מינים, שיש כאן מזוודה של $100,000 ופסל ששווה $100,000, אלא אפילו היו שם שני צלמים, שני פסלים. אחד עשוי כמדלופקי, עשוי בצורת צלם, אבל הוא לא של עבודה זרה. ואחד שאינו עשוי כמדלופקי, שאז הוא עשו מצד עבודה זרה, גם אז לא אמר הישראל הגוי תולתה את שאינו עשוי כמדלופקי, קחת את הפסל האסור, ואני נוטה לעשוי כמדלופקי את הפסל המותר. אומר רבי זירא ויאות, יש לי ראיה לדבריו של רבי יוחנן. הרי מה הדין אומר, אילו חבר והמארץ שירשו את אביהם המארץ, היו שם פירות שהוכשרו לקבל תומה. פירות מוכשרים, ואף פירות שאינם מוכשרים לקבל תומה. שמה אומר לו, החבר, לאחיו המארץ תולתה את הפירות שהוכשרו לקבל תומה את המוכשרים, ואני נוטל את שאינן מוכשרים בוודאי שלא. הרי שאנחנו רואים שכאשר הפירות הם ממין אחד, עדינו שאין הבדל ביניהם אלא לעניין קבלת תומה, הם חשובים כשני מינים ולא אומרים בהם ברירה. וגם בצלמים לא אומרים, ולכן הכל שלך, ולכן אתה לא יכול לתת לו את הפסל הזה, ולקחת את הפסל שכנגדו. שואל הירושלמי והמתנית הפליגה, הרי במשנה שלנו ראינו שזה מותר. המשנה שלנו מפורש, היא תראה את הדבר, מה אמרה המשנה? גר וגוי שירשו את אביהם הגוי, והגוי, האבא, הוריש להם פסל של עבודה זרה ומזוודה של $100,000 מזומן. למה כאן מותר לגר לומר לאחיו, כך אתה את העבודה זרה, אני לוקח את הכסף, תול אתה יין נסך ואני פירות, תול אתה עבודה זרה ואני מעות. אלא אמור סוף, אבל הייתי פליגה, צריך לומר שאין כאן מחלוקת. כי עובדה שהמשנה עצמה בסיפה אוסרת, מה אומרת המשנה בסיפה? אם מי שבאו לרשות הגר, אם הגר זכה יחד עם אחיו בהכל, הוא כבר לא יכול להחליף. ואחה, כאשר הברייתא אומרת, היא מדברת מכיוון שקנה כמי שנכנס לרשותו. לסיכום, אם אתה קנית ביחד עם גוי את הכל, בעצם הכל שלך, אז אתה לא יכול להגיד לו, קח אתה את זה ואני את זה, אתה בעצם מוכר לו עבודה זרה. אבל ישראל וגר שירשו את אביהם, הוא עדיין לא נכנס, הוא עדיין לא לקח, זה עוד לא שלו. לכן הוא אומר לגוי, כל זמן שלא זכיתי בזה, קח אתה את העבודה זרה, אני לוקח את הכסף, ואכן הדבר יהיה מותר. והירושה במעשה הכי לסגר. חילק עם אחיו הגוי את ירושת אביו והחמיר על עצמו והוליך הנה לים המלח בניגוד למשנה שהקלה. תלת האמוראים, שלושה האמוראים נחלקו בביאור המעשה. אחד אמר דמי העבודה זרה הוליך לים המלח, כלומר, הוא לקח את המעות בשווי עבודה זרה וזרק לים המלח, וחרנה אמר דמי חלקו של עבודה זרה הוליך לים המלח, לא את שיווי כל העבודה זרה אלא דמי מחציתה, וחרנה אמר עבודה זרה עצמה הוליך לים המלח, למרות שהוא יכל לתת את זה לאחיו הגוי. ולמה הוא עושה את זה? בשביל לעקור עבודה זרה מבית אבא. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא תדף הימי ירושלמי. נשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.